נמשך ללמוד קצת על השורש של רשב"י, על רבי עקיבא. גם בגלל שהתקופות וחיי רבי עקיבא הן מאוד מיוחדות, כמעט אפשר להגיד נדירות. בשונה מהספרות הנקראת תורנית היום, שמעודדת סיפורים, שאדם בגיל שנתיים הוא כבר ידע את כל הש"ס, ובגיל ארבע הוא כבר היה דיין. רבי עקיבא עד גיל 40 לא למד כלום. זה מעורר רצון להבין מה עבר עליו. ואחר כך הוא עובר מהקצה אל הקצה. רבי עקיבא הוא אחד מגדולי הדורות, לפי הגמרא בסנהדרין, כל ה... תורה שבעל פה היא בעצם רבי עקיבא ותלמידיו. ורואים שחז"ל במקומות שונים התייחסו לתקופות, ואולי אפשר בעקבות המקורות קצת יותר להסתכל לפחות על רבי עקיבא, וגם להסתכל עלינו. אחד המקורות הוא בפסקה 5 בגמרא מסכת כתובות, בדף סמך ב'. לפני כחודש זאת הייתה הסוגיה בדף היומי, אז סביר להניח שהיא עשויה להיות מוכרת. הרקע הוא יחסית ידוע, אבל כדרכם של חז"ל, גם התיאור מסביב יש לו, לכל מילה יש תפקיד. הגמרא מתארת רבי עקיבא, ראיה דבן כלבא סבוע, והוא היה רועה צאן. חזית אברתה, דאב צניע ומעלה. ביתו של כלבא סבוע רואה שרועה הצאן הוא צנוע ומעולה. מה זה אומר המילה מעולה היום? לפי רוב דרוב המפרשים, צנוע זה ענב, ומעולה זה במידות, הגון במידות. אז מה היא אומרת לו? משפט שהיום לדעתי לא היה נאמר. אמרה לה, אם יקד שנה לך, אז לת לבירם. אם ננסה, אם נקים בית, האם תלך לבית מדרש? אני יודעתי אם זה היה היום, היא הייתה אומרת לו, אם תלך לבית מדרש, אז זה נסה לך. זאת אומרת, אם אתה רציני מבחינה רוחנית, אז כדאי להשקיע בך. אבל היא דווקא אומרת לו בסדר הזה, אם נבנה בית, האם תלך לבית מדרש? והוא אומר לה, אם, כן. ובעצם היה יכול ללכת גם קודם לכאורה. ואם לא הלך קודם בגלל סיבה מסוימת, אז איפה השתנתה הסיבה? והגמרא ממשיכה ואומרת, קצ'ה לה בצנעה, הושדרתי, התחתנו בצנעה והיא שלחה אותו. מתחת להגמרא נמצאים דברי התוספות בפסקה 9 על המילים האלה, הבצנוע המעולה. תודה רבה. תוספות מפנים את תשומת הלב לסוגיה, אפשר להגיד מטלטלת, ש... הגמרא בפסחים בממתת המצוטטת כאן בתוספות זה איזשהו גילוי או בירור שרבי עקיבא עושה עם תלמידיו. אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ הייתי אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם אנשכנו כחמו. עכשיו יכול להיות שתלמידיו הם בשוק מהגילוי הזה. קודם כל, כפי שהוזכר קודם, וזה כנראה מתאים לדמיונות שאדם גדול בגיל X הוא כבר גדול מגיל שנה-שנתיים. זה ברור, זה לא יכול להיות אחרת, לכאורה. ואולי בגלל שהם היו בשוק, הם שאלו שאלה, לא מובן הצורך לשאול אותה. הם אומרים לו, למה אתה רבנו אומר לנשוך כחמור, למה לא ככלב? יש ברקע שאלה אחרת לגמרי, שתוספות שואלים אותה. ותלמידיו היו צריכים לשאול. כל בן אדם הגון שואל את השאלה הזאת. אומרים תוספות משמע דלא הוה מעלה. איך יכול אדם הגון במידות להגיד מי תן לי מישהו ואנשכנו כחמו? איך זה מתיישב עם ההגנות שלו, עם המידות שלו? וקל וחומר, אתה מתחכם, מה, איזה עניין שלך לשוח אותו? זה שאלה נוקבת, הרבה הרבה יותר משמעותית מהחילוק בין חמור לבין כלב. התשובה של תוספות מחולקת לשני שלבים. השלב הראשון אומר תוספות, דעה טעם שם, לאו משום שהיה שונא את בני חמור. נכון שהביטוי כמו שהוא נשמע, מי ייתן לי את המלחם ואנשכנו כחמור, הוא עשוי להיות ספוג בשנאה. כי אחרת מה פתאום בן אדם יגיד משפט כזה? אבל יכול להיות, אומרים תוספות, שהמשפט הוא בעצם ביקורת נוקבת, ואין כוונתו לבטא משקע נפשי שלילי. זה אומר בעצם שני דברים. א', שאם אכן הייתה שנאה במשפט הזה, באה לידי ביטוי במשפט הזה, אז לפי תוספות, הוא לא היה הגון ומעולה. אבל זה גם אומר לאידך גיסא, שיכול להיות מצב שבו אדם הוא לא שונא, אבל יש בדבריו ביקורת חריפה על תופעה מסוימת, לפחות לפי הבנתו. אחד הראשונים, הריטב"א, שואל את השאלה הזאת, בתשובתו שונה מהתוספות. תשובה יותר ברורה, כי לפי הריטב"א, בחלק הראשון של חייו, כשהוא אומר מי ייתן לי את המלחם ואנשכנו כחמו, הוא לא יכול להיקרא צנוע מעולה. החלק השני הוא חוזר בו מהמשפט הזה, ולחלק השני הוא נקרא צנוע מעולה, וחלק השלישי הוא רבי עקיבא. תוספות מעמידים אתגר יותר מורכב, כי הם אומרים שזו אותה תקופה שהוא היה צנוע מעולה, הוא אמר מי ייתן לי את המלחם ואנשכנו כחמור, לכן הם צריכים להמשיך את ההסבר שלהם. אלא משום שהיה סבור שמתגאים על עמי הארץ מפני תורתם. יכול להיות שהוא טעה, אבל כך הוא היה סבור. אולי גם במשפט הבא, למרות שהמילה או המילים היה סבור, לא נמצאות, אבל יכול להיות שזה ממשיך את אותו כיוון, והיה סבור שתלמידי חכמים שונאים אותם, את עמי הארץ, וגם משום שלא היו, מניחים אותם לגע בהם, כל דיני טומאה וטהרה. אבל מכל מקום, שומר מצוות היה. יכול להיות שברור לתוספות שאדם הגון הוא שומר מצוות, ואדם שומר מצוות הוא הגון. כי הרי יש פה משהו לכאורה לא עקבי, הוא התחיל מצנוע מעולה ועבר לשומר מצוות, יכול להיות שזה אותו מושג לפי הבנת התוספות. אולי צריך לומר פה, לפני שמנסים להבין את זה יותר, שגם התוספות וגם הלימוד בעקבות התוספות לא באו להצדיק את המשפט הזה. לא באו לתת לו לגיטימציה, אלא לנסות להבין איך יכול להיות שאדם הגון אמר משפט כזה. ועל בסיס מה הביקורת החריפה שלו, ומה קרה בעקבות ההסבר הזה של התוספות. אולי לשם ההשוואה, בעבוד הרבי נתן בהמשך מתואר, בפרק אני חושב תתווה ותת זין, שרבי עקיבא, הוא לא אומר כשהייתי עם הארץ, הוא אומר רבי עקיבא, כשאתה עובר ליד בן אדם ויש לו גאווה, אתה צריך לסתום את האף. אתה אמור להביא הכרח לא טוב, עד כדי כך. זאת אומרת, זה ברור שיש לרבי עקיבא מלחמת חורמה במה שנראה בעיניו גאווה. ולכן הוא אומר את המשפט החריף, מייתן ייתן את חם אנשכנו כחמו, כי הוא היה סבור שהפערים שהיו על הבסיס הרוחני, בעצם הולידו פערים על הבסיס הנפשי, ולכן הוא היה סבור שתלמידי חכמים מתגאים ושונאים. ואז הוא אמר את מה שהוא אמר. בפסקה 4, מזווית אחרת לגמרי, גם כן מתואר המעבר של רבי עקיבא מתקופה לתקופה. הפתיחה של הפסקה מתארת משפט שמופיע בפרקי אבות, ושם הוא סתום, הוא לא מודגם על ידי איזושהי דוגמה אישית, ובברייתא של אבות רבי נתן זה מופיע בשיוך לאדם, ושותה בצמא את דבריהם, זה רבי עקיבא. ברור שכשאדם הוא צמא, אז הוא שותה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יש לעוד צמאים אפשרות לשתות בחוץ. אבל חוץ מקוקה קולה, כשאדם שותה, הוא לא צמא. הוא גמר להיות צמא. יש כישרון מיוחד לחברת קוקה קולה לעודד צמאון, באופן שגם יוכלו להתפרנס יותר טוב. אבל למה זה שותה בצמא את דבריהם? מה פירוש הביטוי הזה? ומדוע זה רבי עקיבא? אז אומרת הברייתא, מה היה תחילתו של רבי עקיבא? בגלל המשפט הבא. אמרו, בן 40 שנה היה ולא שנה כלום. וכך בעצם הדברים שמופיעים בהמשך הברייתא ולא מצולמים כאן, הוא אפילו לא, הוא לא ידע קרוא וכתוב עד גיל 40. יכול להיות שהיה שומר מצוות, אבל הוא לא למד. יש מצב כזה. ועד רבה, אולי בזה מטפלת הברייתא, בדיוק בשאלה הזאת. מה הייתה הסיבה שרבי עקיבא עד גיל 40 לא למד כלום? פעם אחת היה עומד על פי הבאר. אמר, מי חקק אבן זו? הוא ראה שאבני השפה של הבאר שחוקות. ואז הוא שואל, מי עשה את זה? היו שם כנראה מומחים, אמרו לו, לא המים שתדיר נופלים עליה בכל יום. ופה בעלי המוסר פרסו את חסותם על הברייתא הזאת, מה המשמעות של כל טיפה וכל יום, וזה באמת נפלא, אבל זה לא מה שכתוב בברייתא, כי הברייתא ממשיכה, היא לא עוצרת פה. כי בדיוק על כך שהמים נופלים בכל יום, אם שמים לב, יש פה אות וו בסוגריים מרובעות עם כוכבית. למעלה בכתב יד, מה הכוכבית הזאת אומרת? גרסת אגרא, שהוא מוסיף את המילים, והיה רבי עקיבא מטמיע. זאת אומרת, את ההסבר הפיזיקלי שהמים נופלים עליה בכל יום, את זה בדיוק לא קיבל רבי עקיבא. הוא לא הסתפק בזה. ואז הם אומרים לו, עקיבא, אי אתה קורא אבנים שחקו מים בשינוי המילים? שזה פסוק באיוב פרק י' ד'. עכשיו הוא רואה את התופעה, הוא שואל מי חקק אבן זו, בעצם הם אומרים לו הסבר פיזיקלי וזה לא מתאים לו, אז אומרים לו פסוק, והוא בן אדם בן 40 ולא למד כלום. אז מה בדיוק אמור לעשות פסוק לבן אדם של עד גיל 40 לא למד? לא ברור. תראו מה קורה לו. מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו. קל וחומר זה אחת המידות שהתורה נדרשת בהן. זה צריך למדנות בשביל זה. אדם לא יודע קרוא וכתוב, מאיפה הוא יודע לעשות קל וחומר? ומה? קל וחומר מאוד מורכב. מה רך פסל את הקשה? המים שצורת צבירתם היא נוזלית, קבעו, חקקו, השפיעו על הקשה, על האבן. דברי תורה שקשה כברזל, איך אתה עד גיל 40 לא למדת, איך אתה יודע שהיא קשה כברזל? על אחת כמה וכמה שיחקקו את ליבי שהוא בשר ודם. איך רבי עקיבא מתעלם, אני לא יודע אם אתם מכירים את התופעה הזאת, אבל יש דברים כאלה תיאורטית, יש אנשים עם יצרים. אז מה אפשר ללמוד מאבנים ומים שפועלים אוטומטית? ואז אומרת הברייתא, מיד חזר ללמוד תורה, למרות שלפני 5 שורות ראינו מה היה תחילתו של רבי עקיבא. וזה גם מנומק מה פירוש מה היה תחילתו, כי עד גיל 40 הוא לא למד כלום, אז למה הוא נקרא פה חוזר ללמוד תורה? ואולי את החריש הזה שעשה תוספות בנפש, יכול להיות שאפשר להוסיף מכוחו אולי עוד סעיף. שבעצם הסיבה שבגללה הוא לא למד עד גיל 40, קשורה במשפט הזה, מי תן לי את המלחמה נשכנו כחמו. נכון שתוספות אמר לנו שזה לא מתוך שנאה, אבל כן יש פה ביקורת חריפה. עכשיו, אם הוא כרגע, השלב הזה בחייו, הטבעיות שלו זה ענווה, אז הוא לא ילך לבית מדרש. במושגים של היום, אדם, הוא לא רוצה להתקלקל, אז הוא הולך לבית מדרש. יכול להיות שרבי עקיבא בגלל זה, הוא לא רוצה ללכת לבית מדרש, כי הוא מפחד להתקלקל, כי הוא אומר, מבחינת סבור היה, מה הוא חושב, הוא חושב שמתגאים בתורתה, אז הוא לא רוצה ללמוד תורה, הוא לא רוצה להתגאות. הוא שומר מצוות, אבל לא רוצה ללמוד, לא רוצה להתקלקל במידות. ואולי מזה אפילו המסקנה יותר רחבה, שלא נוגעת רק לו ולבית המדרש, שמבחינתו יש נתק, אלא בכלל, מהטבעיות שלו בהתנגשות עם בית המדרש, הוא הרחיב והבין שיש בכלל בין הטבעיות של העולם לבין התורה ניתוק. זה לא אותו עולם בכלל. עכשיו, כשהוא שאל מי חקק אבן זו, הוא שאל מה המשמעות של מה שהוא ראה את האבן ואת המים. הוא לא שאל מה ההסבר הפיזיקלי. אומר הרב קוק, אדם שיש לו ענווה הוא אדם מתעניין. שום דבר במציאות לא מובן לו מאליו. ואז בית ספר, כל הזמן הוא בעצם חי בתוך בית ספר. המציאות מלמדת אותו, הטבע מלמד אותו, המאורעות מלמדים אותו, האותיות מלמדות אותו. הוא כל הזמן חושב בהדגשה של מה אני צריך לשנות, לתקן, לחדש, לשפר, לתאר, לאור מה שפגשתי, לאור מה שראיתי. אולי אבי אבות ההסתכלות הזאת זה אברהם אבינו. הוא מחפש, הוא מבין שלמציאות מסוימת שהוא רואה יש בעל הבית, יש בעל הבירה, הוא מבין את זה והוא מחפש אותו. ואולי התלמיד הגדול של אברהם אבינו זה משה רבנו. הוא רואה במדבר סיני, בהר חורב, הוא רואה סנה בוער ואיננו הוא קל. אז התורה עצמה אומרת, והיר משה, והנה שר לראות, הוא מתעניין. אז זה רבי עקיבא, הוא שואל את עצמו, הוא לא שואל מה קורה לאבן. הוא שואל למה אני ראיתי עכשיו את התהליך הזה, למה שמתי אליו לב אליו היום. וממילא כשהם אומרים לו את הסבר הפיזיקלי, אז צודק הרב בגרסה שלו, היה רבי עקיבא מטמיע, אז מה זה עונה לו? ואז הם אומרים לו שיש פסוק באיוב עם התופעה הטבעית הזאת. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, אם הוא מתוך מסקנתו שלו, המוסרית הטבעית, ראה סתירה בין בית המדרש לבינו, ולכן הוא לא לומד, ואם מזה הוא הסיק מסקנה יותר רחבה על הנתק שיש בין טבעיות לבין תורה, אז למה יש פסוק שעוסק בטבע? למה לתנך, למה לבית מדרש יש מה לעסוק באבנים שחקו מים? ואז הוא אומר, טעיתי. אולי טעיתי. אולי התורה קשה כברזל. כלומר, ברזל הוא יכול לבנות. יותר מדויק, אי אפשר לבנות בלי ברזל. אבל ברזל גם יכול להרוג. ואז הוא מבין שמה שהוא ראה תלמידי חכמים, שהוא היה סבור שהם מתגאים, יכול להיות שאנשים מסוימים באמת מתגאים, אבל זה לא התורה עשתה אותם כאלה. התורה היא קשה כברזל, והם ניגשו אליה לא נכון. אלה הדברים אומר הגר"א באבן שלמה, בפרק א', ויש להם משמעות אינסופית. אומר הגר"א, התורה, הקדוש ברוך הוא המשיל תורתו לגשם, יערוף כמטר לקחי. לפני אומר הגר"א, שבהכנות לקראת ירידת הגשם, בהכנות של החקלאים, יש שתי אפשרויות. יש חקלאי כמוני, עצלן. הוא לא מנקש, הוא לא מוציא את הקוצים, ואז מגיע הגשם ורק מצמיח את הקוצים. אבל יש חקלאי אחר, זריז, מתאמץ, מכין את הקרקע כראוי, מנקש את העשבים השוטים, עוקר את הקוצים, ואז הגשם שמגיע הוא לברכה. אומר הגר"א, אין אנשים שלמים, אבל אם אדם חותר במפגש עם הלימוד, עם לימוד התורה, חותר להיות יותר ישר, חותר להיות יותר בעל ענווה, חותר להיות יותר איש חסד, יותר כנות, אז כך יהיה לו. זה מה שהתורה תעשה בו. כמו אותו חקלאי חרוץ. אבל אומר הגר"א, באותה מידה, אם אדם ניגש לתורה עם מידות מקולקלות, אז המפגש עם העוצמה של התורה יעשה אותו עם מידות יותר מקולקלות. רשב"י, חידש רשב"י, זה לא מקרי סדר הימים וסדר השבתות. אנחנו פוגשים בשבת הזאת הקרובה, תודה רבה, פוגשים ציווי. התורה אומרת, בכל סוגיית הממכך וממכר, לא תונו איש את עמיתו. למרות שהפיתוי הגדול בסוגיית המסחר, ואנחנו רואים היום כמה חללים מפיל הפיתוי הזה, הוא להרוויח. והתביעה לרווח היא כנראה כזאת חזקה, שאדם מוכן לעשות בשביל זה כל מיני מעשים לא ישרים ולא אמיתיים. התורה אומרת, לא תונו איש את עמיתו, אסור לך. וזה מגיע בעזרת חז"ל למספרים. ברגע שעסקה, הרווח עליה הוא יותר משישית, שזה כמה אחוזים? 16, 15, משהו כמעט מזערי לעומת הנהוג היום בעולם המסחר. אז המקח בטל. התורה אומרת, לא תונו איש את עמיתו. בפרק כ"ה בויקרא, שני פסוקים אחר כך, כתוב עוד פעם, לא תונו איש את עמיתו. מה זה נהיה? אז חז"ל פה במסכת, במציאה פסקה 6, מבחינים בין שתי הונאות. תנו רבנן, לא תונו איש את עמיתו, בהונאת דברים הכתוב מדבר. אתה אומר בהונאת דברים, או אינו אלא בהונאת ממון, ואז הגמרא אומרת, הרי זה כתוב פעמיים, ולכן זה שני איסורים. איסור הונאת ממון ואיסור הונאת דברים. כנראה היועץ המשפטי לממשלה הוא קרא את פרשת בהר, ואז הוא החליט לחדש חידוש בעולם, שהמילה כשרות, אתה יכול להחליט מה פירושה. והרי יש חוק הונאה בכשרות. אז אין לחוק הזה שום תוקף, בגלל שהיועץ המשפטי החליט שבעצם החוק הוא מתחתיו. זה הונאה גדולה, זה יותר מהונאת כשרות. אבל עד לפה יכול להגיע לאדם, האדם יש לו איזה אינטרס, לפתח משהו או להחליש משהו, אז השימוש במילים הוא נעשה כרצונו. לזולת כמובן אסור לעשות את זה, כי הוא צריך להיות שומר חוק. ואתה בתור יועץ משפטי, אתה בעצם פורך את החוק הזה, ואתה אומר, לא, לא, זה בן אדם יכול להמציא. אם יועץ המשפטי אומר בימים האלה, שאתה לא מחויב לפעול לפי תעודת כשרות של הרבנות, שעד היום זה נקרא כשרות. יש מוסד מוסמך שהוא מחלק את התעודות שנקראות תעודות כשרות, ומוסד שהוא לא מוסמך לא יכול לחלק תעודות כאלה, ולכן יש חוק הונאת כשרות. אם אתה כותב על החנות שלך כשר, אבל בעצם זה לא כשר על פי הרבנות, אז אפשר להעמיד אותך לדין. ומהיום אומר היועץ המשפטי, לא, אתה יכול להחליט שמה שאתה אוכל זה נקרא כשר. שמעתי אפילו היום בן אדם ברדיו אומר, אם אני אוכל פה סימן שכשר פה. זה כבר באמת כבר המצאה כזאת מאוד מיוחדת. איך? לא צריך להנפיק, רק צריך להגיד אסור להעמיד אותך לדין. זאת אומרת, החוק שאומר שאתה חייב לעמוד לדין, אני היועץ המשפטי, אני מעל החוק, ואני ממציא מילה, משמעות אחרת למילה כשרות, ולכן אי אפשר להעמיד אותך לדין. זה הונאה, הונאה יותר גדולה מכשרות.
זה לא נובע מההונאה של הכשרות
בעצמה? למה? יש לשמחתנו, אני לא יודע מה זה מסחרה. לא, אני לא יודע מה פירוש המילה, אני יודע מה פירוש המושג כשרות. יש רבנות ראשית, היא אחראית על זה. יכול להיות שהיא צריכה לשפר, זה לא קשור למסחרה. שיפורים צריכים להיות בכל מערכת, כולל במערכת בתי המשפט, כולל בפרקליטות, כולל בעוד כל מיני מערכות שהיו נחשבות קדושות יותר מהטבע. יתברר לאט לאט שהכל צריך תיקון. אבל לא צריכים להיסחף בתיקונים. ואם יש למישהו רצון לפעול לשם שיפור העניין, אפשר לפעול. אבל אם אתה מקעקע את המושג כשרות, זה בעצם מושג ההונאה. שאתה אומר, המחיר של החפץ הזה הוא ככה, בעצם הוא לא ככה. זה המצאה דמיונית של המילה הזאת. אתה אומר, הפירות האלה הם יפים, אבל בעצם זה רק השכבה הראשונה. מתחתיה, בארגז, יש דברים אחרים לגמרי. זה איסור הונאה. דייק במושג. ולמושג שיש לו משמעות גם הלכתית וגם חוקית, לא יכול בן אדם, אפילו אם הוא יועץ משפטי, להמציא משמעות אחרת, כי זה יותר נוח לו, כי כך הוא יותר יוצר הפקרות בתחום האוכל, כי כך הוא פוגע ברבנות וכו' וכו', כל מיני אינטרסים שיש לו בדרך לחידוש המדהים הזה. אז איסור אחד הוא הונאת ממון, ואיסור שני הוא הונאת דברים. והגמרא נכנסת לדוגמאות. הכיצד? אם היה בעל תשובה, אל יאמר לו, זכור מעשיך הראשוני. זה הונאה דברים. למה שאדם יגיד לבן אדם אחר, זכור מעשיך הראשוני? למה שינצל את חולשתו? זה בהחלט יכול להיות מצב שבו אדם הוא אולי למד תורה, הוא אולי חושב שהוא מקיים תורה, ואז יש לו איזו עליונות. זה בדיוק ההתנשאות שרבי עקיבא פגש, שהוא הכליל ממנה, והכללה לא הייתה נכונה. אבל אולי זה מה שהוא פגש. משפטים מעין אלה. אם היה בן גרים, אל יאמר לו, זכור, מעשה אבותיך. למה לציין נקודה או רקע שעלולים לפגוע באדם? הפוגע הוא לא יותר חזק, אבל פגיעתו היא האיסור. יכול להיות שהפוגע הוא החלש, הוא הרקוב, והוא רק מבטא את מצוקתו באלימות המילולית הזאת. בוודאי אם זה כלפי עדה שלמה, בוודאי אם זה כלפי אדם עם מוצא מסוים שלא מוצא חן בעיניי, ואני משתלח בו, זה לא משנה אם אני דוקטור למשהו. זה בעצם מה שאומרת התורה, באיסור. איסור תורה לא תונו השתמיתו. אם היה גר ובא ללמוד תורה, אל יאמר לו, פשע, אכל נבלות, טרפות, שקצים ומסים, בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה. למה תגיד דבר כזה? אבל כשאני חושב שאני נציג התורה, זה יוצר לי עליונות, ואז אני מנצל את הדמיון הזה כדי להשפיל מישהו. אלה הדוגמאות שרבי עקיבא פגש. אם היו סורים באים עליו, אם היו חלאים באים עליו, או שהיה מקבל את בניו. אומרת הגמרא, אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חבריו לאיוב. הלא יראתך כסלתך, תקוותך ותום דרכך. אתה הרי בוטח בהשם. זכור נמי ונקי עבד. הם באו עם הפנקס שהם לקחו מהקדוש ברוך הוא, ובפנקס הזה כתוב מה שהם חושבים. שפלוני אלמוני סובל, הכוונה שפלוני אלמוני חטא. והשם אומר להם, אתם לא קיבלתם את הפנקס הזה. לא קיבלתם ממני מינוי להבין מה קורה בעולם. אבל הם לקחו את הפנקס בלי שהם קיבלו אותו. ללכת בעקבות הרעים האלה, זה איסור תורה, לא תונו איש תמיד. לצערנו זה לא בשמיים, זה לא תיאוריות. לא פעם אתה יכול לבוא לסוכת אבלים, לא עלינו, ולשמוע פנינים של כל מיני משוואות. החצופים יותר אומרים את זה על המשפחה ישירות, חצופים פחות אומרים את זה מסביב. בכלל אף אחד לא ביקש ממך לדבר, אתה מדבר. זה מה שפגש רבי עקיבא. והוא הכליל מזה הכללה גדולה. ואולי לתלמידו רשב"י נשארה מזה האחריות לומר את המשפט הבא שכתוב כאן. אמר רבי יוחנן משום רב שמעון בן יוחאי, גדול הונאת דברים, הונאת ממון. זה נאמר בו ויראת מלוקיך, וזה לא נאמר בו ויראת מלוקיך. מה שלא הוזכר קודם, שבפסוק השני בויקרא כ"ה, האיסור שנכתב בפעם הנוספת לא תונו את עמיתו, סוף הפסוק שם הוא ויראת מלוקיך. אז כל הנושא של הונאת דברים שהוא נמצא בפסוק השני, לפי רשב"י הוא יותר חמור. הוא נקרא ויראת מלוקיך. אז אם רבי עקיבא, כתוצאה ממה שהוא סבור היה, הסיק את הניגוד שיש בינו, בין הטבעיות שלו לבין בית המדרש, ומזה הסיק עוד יותר על הניתוק בין הטבעיות לבין התורה. ועכשיו הוא רואה פסוק, בעצם מדבר על התופעות הטבעיות. והוא מבין מזה שהתורה היא קשה כברזל, לפעמים היא שם חיים, לפעמים היא שמה מוות. תלוי בגישה של האדם. אז אם כך הוא אומר, דברי תורה יחקקו את ליבי לבשר ודם. המקום בנפש שנקרא יצר הוא מקום דמיוני. לא פיזי. הוא אותו מקום שבו ההכרה של האדם, או בשכלו, או בהרגשותיו, או בתאוותיו, מזהה בחוליה מסוימת בחיים נתק. לשם התורה לא מגיעה. וכתוצאה מזה מותר לי לעשות, גם אם אני מתייחס ברמה זאת או אחרת לתורה, גם אם אני שומר מצוות, אבל יש תחום שאני מוציא אותו מכלל השמירה, כי הוא בחיים והוא לא בתורה. זה פיתוי גדול, הסכסוך הדמיוני הזה, מפני שהחיים מתפתחים, החיים מתחדשים, והתורה היא אותה תורה אלפי שנים, אותה מילים. כל ההבדלים בין ספרדים ואשכנזים ותימנים והרוסים ופולנים ואמריקאים וטוניסאים ואתיופים לא קיימים בתורה. אין שום הבדל. לא של עדות, לא של מנהגים, לא של חוכמות. אין. אותה תורה בדיוק. ולכן אנחנו רואים כמה קשה היום לאדם המודרני. החיים מתפתחים בקצב. והתורה צריך מאמץ עצום וענווה גדולה וחתירה גדולה לתיקון המידות כדי שהתורה תהיה משמעותית. אז אומר רבי עקיבא, ברגע שהוא הבין שעל פניו במהות אין עיקרון, אין סתירה, והוא יכול להיות מחובר בחיים שלו לתורה, אז למה היצר יפריע לו? יכולות להיות טעויות, יכולות להיות נפילות, אבל כעיקרון היצר לא יעמוד מול התורה. ברגע שהוא הבין את המסקנה הזאת, הוא עשה את הקל וחומר. ברמת הוותק הידיעות, הציטוטים, האותיות, המשפט מה היה תחילתו של רבי עקיבא, הוא השיקוף הנכון. כי הוא לא התחיל קודם. אבל ברמת הנשמה, ברמת האכפתיות, ברמת המוסריות, בנשמתו הוא היה קשור לתורה. הוא היה מסוגל לעשות את התפנית הזאת. אז הוא נקרא חוזר למותו. מי יודע? אולי רחל, היא מזהה את כל המסלול הזה. היא יודעת שרבי עקיבא אומר, מתן לי את המלחם על השכנו כחמו. היא יודעת שזה יכול להשתנות, כי זה לא מתוך שנאה. אבל היא גם יודעת עוד דבר. שבלי שלרבי עקיבא יתווספו כוחות חיים חדשים, הוא לא יכול לעשות את השינוי הזה. הוא לא יכול לעבור מעמדת נושך לעמדת לומד. קל וחומר שהוא לא יכול לצמוח. ואז היא אומרת, בוא נתחתן, בוא נבנה בית. היום האדם המודרני הוא מצייר ציור, והמציאות צריכה להתאים לציור שלו, ואז הוא מתחתן. כמו לומר, מתחתן עם עצמו, עם הציורים שלו. והזולת זה המשרת של הציורים שלו. ולכן הקיצוניים בתפיסה הזאת כבר מתחתנים אחד עם אותו מין של השני. כי זה חלק מהציורים, זה חלק מהדמיונות. זה חלק מהטשטוש. בעצם רחל היא לא מתחתנת עם ציור. היא אומרת, אני מוכנה לתרום לציור. זה ניסויים. כשאני אתרום את החלק שלי, אתה תתרום את החלק שלך, ושנינו נהיה כלים להופעת הנשמה שאלוקים ייתן, אז יש בית. רבי עקיבא אומר, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. הוא לא אומר שהשכינה היא אצל הגבר. הוא אפילו מהפרימיטיבים שלא, עדיין לא אומר שהשכינה היא אצל האישה. הוא לא מסמיך פוסקות הלכה. עוד לא. אז מה נשאר? ביניהם. איפה? מי יותר? או אולי שוויון. אומר רבי עקיבא, אם לא זכו, אש אוכלת אותה. האותיות השוות בשם איש ובשם אישה הם האותיות א' ש'. זה אוכל אותם. השוויון אוכל. כי הוא לא אמיתי. כי דובר בשני חלקים שונים, סותרים, ייחודם שונה, גופם שונה, נפשם שונה. אז השוויון אוכל אותם. מה השכינה? זה האותיות השונות. זה י' וה'. הם יכולות להתווכח, היוד והאי, מי יותר חשובה, מי הראשונה, מי השנייה, וזה ויכוח מגוחך. שנכון שהוא ויכוח בין אותיות, זה באמת בדיחה, אבל בין בני אדם יכול להיות ויכוח כזה, כי הצד של הגאווה הוא מתלווה לייחודיות, ואז סתום הקשר. אבל אומר רבי עקיבא, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. הוא מתכוון את זה ברצינות. ימים כשהוא חוזר עם 24,000 תלמידים, אז אשתו יוצאת מהבית לקראת לקבל את פני האדם הגדול שהגיע לעיר. יש דעות שהיא ידעה מי זה הגדול, ויש דעות שהיא לא ידעה. יש מפרשים שונים. אבל השכנה שלה אומרת לה, את נראית עם לבוש לא מספיק מכובד, תתלבשי יותר טוב. אז רחל אומרת את המשפט הבא שמקורו בפסוק במשלי, בגלל שרחל אמרה את זה, אפשר בכלל לשמוע את המשפט הזה. היא אומרת, יודע צדיק נפש בהמתו. מה הכוונה? לגבי? אני אומר, אם המודל הוא, זה לא בדיוק התפתחות, כי היו נשים שלמדו בדורות קודמים. ההתפתחות בדורות האחרונים היא בהרבה תופעות, לא רק בזאת, שמה שהיה אצל יחידים הולך ומתפתח, מפני שזה אופיו של הדור. שהצד העממי הולך וגדל, והיחידים הבולטים הולכים ומתקטנים. זה לא רק בסוגיה הזאת. כשאומרים את המילה התפתחות אצל נשים, מתכוונים למשהו אחר לגמרי. לא, האישה הייתה פעם שפלה, ועכשיו היא מכובדת. ואם היא מכובדת ונעסוק בכיוון שלה, אז בואו כבר נעצים את זה.
אבל אי אפשר להכחיש שהרון הספרים היהודים לא היה פתוח לנשים כמו שהוא פתוח היום.
אני לא יודע מה זה אי אפשר להכחיש. אני לא חייתי בדורות קודמים. מהסיפורים שמגיעים מדורות קודמים, היו כאלה שלמדו והיו כאלה שלא למדו.
בודדות.
לא יודע במספרים, אני אומר שוב, גם בבודדים, בגברים היו בודדים שלמדו. זה לא היה תופעה מפותחת. עולם התורה שאנחנו מכירים אותו היום, שבו גם איש פשוט כמוני יכול ללמוד בבית מדרש, הוא לא היה מוכר פעם. זה היו יחידים, אז במילה על רקע זה גם יחידות. האם היו יותר מאלה או יותר מאלה, לא יודע, לא יודע מי בדק את זה. המושג התפתחות הוא היום נדרש לכיוון אחר לגמרי. לכיוון הזכויות, לכיוון המעמד, מה שהזכרתי קודם בכאב על נושא פוסקות הלכה, זה משהו אחר לגמרי. ולכן באמת משתמשים במילה התפתחות. אומרים, התורה שהספיקה פעם היא לא מספיקה היום. ולכן רוצים שינויים ועוד ועוד ועוד, הרבה נפקמינות לכך. המודל שמציבה רחל, ולא סתם חידדתי אותו, הוא מודל של תרומה, לא של זכויות. זה המפתח. כשבן אדם מסוים, ולא משנה אם זה גבר או אישה, או ארגונים מסוימים, מדברים על מה מגיע להם, או מדברים על מה הם דורשים, אני אומר, משהו פה יכול להיות מקולקל. אם אנשים שואלים מה אנחנו יכולים לתרום, מה אנחנו יכולים להתמסר, מה אנחנו יכולים לסייע, זה בריא. ואז נראה במה. זה הבדל עצום. ויש לו בכוונות באמת עולם פנימי מוסתר, כמו שהגמרא אומרת. ירית המלוקים, זה דבר מוסר ללב. באמת, אני לא יכול להגיד על מישהו שיש לו כוונה לא תאורה, או שיש לו כוונה תאורה. אבל כל אדם צריך לעמוד מול הראי, ולשאול את עצמו, האם כוונתו נקייה? האם כוונתו תאורה? ולכן, בהמשך אותו תיאור, היהודע צדיק נפש בהמתו, לא בהכרח שבהמתו זה אשתו. לא בהכרח. יכול להיות שבהמתו זה רבי עקיבא. ויכול להיות שהיהודע צדיק זה הקדוש ברוך הוא. אולי. יודע הקדוש ברוך הוא שרבי עקיבא לא ישים לב ללבוש. מי אמר שהיא מדברת עליה? וגם אם מכניסים לשיקולים את מושג השירות, אז יכול להיות שבהמתו זה לא במובן המאפס או המזלזל, אלא במובן של השירות, של העול, של האחריות. אבל אין הכוונה להפחית מערך מישהו מכל הנפשות הפועלות שלו. כך או כך, היא מגיעה, והיא רוצה ליפול על רגליו ולנשק אותנו, של רבי עקיבא. ואז, מה נגיד, השמש, הדובר, המנכ״ל, המשמרת בקודש, יש היום המון תפקידים כאלה ובעלי תפקידים כאלה, לצערנו הגדול, הם עלולים להיות מנהלי החיים שלנו. וכנראה גם שם היו כאלה, והם דוחפים אותה. זה לא צנוע שאישה ככה תתקרב לגדול הדור. ואז מה אומר רבי עקיבא? הוא אומר כמה מילים. הוא אומר, הניחוע שלי ושלכם שלה. לזה התכוונה הגמרא במילה שדרת. שדרת בעברית זה שלחה אותו. זה לא הכוונה אמרה לו בחמש בבוקר, תקום כבר סדר בוקר. לא. התחתנה איתו. התחתנה איתו כשהוא היה רואה צום, התחתנה איתו כשהוא אמר מי ייתן את המלחם ונשכנו כחמור. היא בנתה איתו את הבית שלשם יש שכינה. לכן הוא אומר לה, הוא אומר להם, אני חוע שלי ושלכם שלה. זה ברור המושג של התרומה, של השירות. הוא אומר לה, ברור שאם לימוד תורה מעודד את המידות, מעודד את האחריות, מעודד את האמונה, מעודד את היכולת לתרום, הוא נפלא. ואם לימוד תורה הוא משרת זכויות, הוא משרת חוויות, הוא משרת את השוויון, אז הוא לימוד עקום, וחז"ל ברוך הקודשם כבר אמרו את זה, אמרו זה נקרא תפלות. לא יסוסו הגברים יותר מדי, כי הם אלה שרבי עקיבא סבר כשהוא ראה חלק מהם שהם מתגאים בתורתם. אז לא יחשוב מישהו, אני בקבוצה שאין בה סיכון. יש סיכון. שאלות הכבוד, שאלות האנוכיות, שאלות התאוות, שאלות הזכויות, יכולות להיות בכל אדם, בכל חבורה. והניקיון והחתירה לטהרה, זה בית המדרש של רבי עקיבא. גם שם, 24,000 תלמידים. כן. דבר שהגברים, אנחנו לא יכולים להבין אותו. אבל אישה יכולה להתחתן עם בחור ישיבה. בואו ניקח את המקרה הממוצע. הוא לומד 3 סדרים. זה אומר, הוא לומד עד 11 בלילה. עכשיו, מה זה אומר להתחתן עם אחד כזה? זה אומר כל החיים לחיות לבד. זה מה שאמרה או אמר השכן או השכנה לאשתו של רבי עקיבא. לא במושגים של יום, לא במושגים של שבוע, מושגים של 12 שנה. אז לפי הגרסה פה בגמרא בכתובות וגם בגמרא בנדרים, אומרים לה, את מתנהגת כמו אלמנה בחיים. זאת אומרת, את נשואה, אבל בעלך לא נמצא. אז מה מניע אותה לעשות את זה? אישה של קצין קבע. הוא גם במצבים של סיכון, הוא גם כמעט ולא מגיע הביתה, הוא גם כמעט לא יכול לדבר בטלפון. איך אפשר לחיות ככה? אשתו של חקלאי, אשתו של מי שעוסק בצורך הציבור באמונה. נישואים זה לא המגורים יחד, זה לא נוכחות. נישואים זה לא המקום שבו אני מרוויח מה שאני רוצה להרוויח, בשביל זה לא צריך להתחתן. נישואים זה נשמה אלוקית שיורדת לעולם, נמצאת ונכנסת לשתי מערכות של נפשות שונות לחלוטין. זה חיבור אלוקי, הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים, אומר המהר"ל כל יום. כל זוג נשוי, הקדוש ברוך הוא מזווג אותו כל יום. כל יום זה נס. כמו נס לקום, כך נס להיות נשוי. זה הנישואים, הבית זה מעיין. שהוא משקה את כל הכוחות הנמצאים בבית. המעיין נוצר מהנשמה המשותפת. לא מהסכמות, לא מהרגשות. הוא נוצר מהנשמה המשותפת האלוקית. ברור שאם יש חתירה למידות בבית, חתירה לענווה בבית, אז כל מרכיב שואל את עצמו, בעצם 3 שאלות. א', איך הוא חי את החיים בזווית שהוא צריך לחיות? איך הוא עוזר לזולת לעשות את החיים שהזולת צריך לעשות, ואיך הם חיים ביחד. זה תנועה בשלושה מסלולים, בשלושה נתיבים, בלי מפלס עליון ותחתון. זה יכול להיות כל הזמן התנגשויות. ויכול להיות כל הזמן השלמות. זה תלוי בבן אדם. אז זה נקרא שלי ושלכם. שאלה, זה השדרתי. אשתו של קצין קבע לא אומרת לו, תקום ב4, כי אתה תאחר לפגישה עם הפקד שלך. זה לא שדרתי. שדרתי זה אומר, עצם החיים שיצרו יחד, היוו כלי שלתוכו נתן אלוקים כוחות חדשים, הוליד. חופה זה חדר לידה, שקוף. וגם לצערנו עם שכל. כי זה שמחתנו, תינוק שנולד בן 0, בן שעה, הוא לא מפעיל את כל השכל שלו, אז הוא לא מפריע לתהליך. אבל נגיד, הזיווג הראשון שקדוש ברוך הוא עשה, מה הוא עשה לגבר? לפני שהוא הוליד לו אישה, הרדים אותו. זה הדרך היחידה הייתה לברום משהו אצל השכל. כי השכל האנושי, הוא חושב שהוא ממציא. והוא לא מבין תפקידו, הוא קולט. אבל השכל, בזיווג, בשידוך, בבירור, בחקירות, בטבלאות, הוא שכל יוצר. כי הוא חי עם דמיונות. אבל אם אדם מבין שהוא הולך למצוא את החלק שאיתו הם יבנו יחד את הכלי שלשם תבוא הנשמה האלוקית. חיפוש אחר לגמרי. זה שדרתי. מעצם העובדה שהם נישאו, הוא נהיה רבי עקיבא. לשם כך היא צריכה להיות 12 שנה בלי בעל, והוא צריך להיות 12 שנה בלי אישה. זה השדרתי. וזה לא קל. במיוחד לאדם המודרני. הרואה את דלת אמותיו ככל האמות בעולם. אין בעצם דלת אמות נוספות. בנישואים זה המקום שבו מתפוררות דלת האמות הפרטיות, והופכות להיות דלת אמות, איך נגדיר אותן? הן לא מפסיקות להיות פרטיות, אבל הנעילה, האנוכיות, לאט לאט מתפוררת. ולתוך זה, בעזרת השם, נולדים ילדים, וגם הם שונים אלה מאלה, וכולם מתברכים מהמעיין, כולם אמורים לתרום לו, וכולם אמורים להתרם ממנו. אז מה לא ברור? רק צריך להתחתן. נשאר ליישם את תורת רבי עקיבא. זה בדיוק כמו שהתחלתי לשאול על ה-24,000 תלמידים. זה אומר דרשני. רב כזה גדול, עוז ומגדול. רשב"י, מי זוכה יבוא אליו 600,000 ליום ההילולה שלו? מי זוכה? רשב"י ביום האחרון, בשעות האחרונות, הוא מכנס את כל חכמי הדור. הוא אומר להם, רשב"י, אני רוצה לגלות לכם את הסוד של החיים שלי. מה הסוד של רשב"י? התקטרה, מופיע שם בהדרזותה. התקשרתי בקדוש ברוך הוא. מאות אלפים עולים, באמת חוויה עצומה. ועם מה חוזרים? מה עושה המפגש עם רשב"י? שמעתי היום סיפור על נכד של סבתא. הנכד סיפר את זה. מקור אמיתי. הוא היה באירוע. סבתא שלו היא אחת הנשים שגרות ליד הציון של רשב"י. וכל החיים עוסקות בהכנסת אורחים. והיא חלתה במחלת סרטן לפני 12 שנה, 15 שנה. וכמעט גססה, כולם יואשים. מטלפנת אליה, חברה שלה, גם היא בת 70 בערך, קצת פחות, והיא מטלפנת אליה מהציון של רשב"י. והיא נוקבת לה בשמה, לסבתא המוטלת על ערש דווי, והיא אומרת לה, קחי דברי עם רשב"י. עזוי. אבל זה מה שהיא אומרת לה. קחי עכשיו דברי עם רשב"י בטלפון. והאישה הזאת צועקת, הסבתא הזאת, רשב"י, אתה יודע את האמת מה אני עושה בשבילך. אתה יודע את כל הכנסת האורחים, מה זה עכשיו למות בגיל כזה? והיא חיה עד היום. ותחיה עוד הרבה שנים. זה מדהים. ואם הייתי מבקש 500 שקל מכל אחד מפה, על עצם זה שאתם זוכים לשמוע את הסיפור הזה, הייתי גם מבטיח לכם ששנה הבאה, כל הבקשות שלכם תתמלנה. אז רשב"י היה נהיה פי 5. ומה אנחנו נהיינו? נחפשי סגולות. אומר רשב"י, אני אגיד לכם מה הסוד שלי. הייתי קשור בקדוש ברוך הוא, אין לי כלום. אין לי, אני לא בעל מופת. לא מלובן אלוקי, לא מלובן מנסים. לא מספק פרנסה, לא מספק בריאות. בסדר, אני לא חריף עד כדי כך להגיד, תלכו מפה. כי רשב"י אמר לבוא. ורשב"י אמר לשמוח. המילים האחרונות של רשב"י היו חיים שאל. זהו. כך מופיע בעידר זאת. מה זה חיים שעה? אתה הולך לגמרא בסוכה, בדף נ"ב. זה מה שביקש משיח בן דוד. גולת הכותרת של כל הבקשות הרוחניות שלנו. כל מסעת הנפש התורנית הרוחנית שלנו. משיח בן דוד. עד כדי כך שיש כאלה שכבר איבדו את כל הסבלנות לתהליך עד אליו. עכשיו הם רוצים אותו. הנה, זה משיח בן דוד. מה הוא מבקש? משיח בן דוד. אומרת הגמרא בסוכה בדף נ"ב, חיים. זה מה שהוא מבקש. והשם נותן לו. זה סוף רשמי. אומר היי גאון, תקופת הגאונים, על הגמרא הזאת בסוכה. למה הוא ביקש חיים? כדי להחיות את משיח בן יוסף שמת. זה רשמי. אתה מתקשר לקדוש ברוך הוא, אתה חושב איך להחיות אחרים. איך להיות כלי מחזיק ברכה. איך לא להחזיק טובה לעצמך. איך לשרת. זה הסוד של רשמי. זה נפלא, 600 אלף יחזרו משרתים, זה נפלא. זה זיכוך עצום. אמר להם, ותשחק ליום אחרון. זה מה שהוא אמר לתלמידה. כשאחד מהם חוזר עשיר, מחוץ לארץ. יש רחש בבית המדרש, וכל החבר'ה רוצים ללכת לחוץ לארץ. כי כנראה נהיים עשירים שם. והמדרש אומר בסוף פקודי, מדרש רבה, וידע רשב"י. הוא מחובר לתלמידיו. ואז הוא אומר, בואו נצא לבקעת בית מירון. לא היה אז מחסומים, לא היה שטלים, אפשר להגיע חופשי. ושם מתפלל רשב"י. לא אומר לחש, לא משתמש בקמיה, מתפלל. והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תמלא את הבקעה דינרים. כל הבקעה מתמלא דינרי זהב. מויפת. ואז הוא אומר לתלמידיו, תיקחו. אתם רוצים דינרים, תיקחו. אבל תדעו לכם, כל אחד שלוקח עכשיו דינה, מפסיד את העולם הבא שלו. מה אתה רוצה בחיים שלהם? אם היית אומר להם, אסור לקחת דינרים, לא היו לוקחים. אבל אתה אומר, תיקחו. ואחרי זה אתה אומר, תפסידו את העולם הבא? זה לא יכול להיות. אם אתה אומר, תיקחו, זה לא אסור. אז או תגיד להם, תיקחו, ואל תגיד להם, אתם מפסידים, או תגיד להם, אתם מפסידים, ואל תגיד להם, תיקחו. שנית, אתן להם, אין לכם יצרים כאלה, אבל אני הייתי, אם הייתי עם בקעה מלאה דינרים, הייתי שומע את המשפט, אם אתה לוקח עכשיו, אתה מפסיד את העולם הבא. אני אומר לכם, קודם כל הייתי לוקח את הדינרים, דבר ראשון, אחרי זה הייתי הולך למקובל אלוקי, מוסיף לי יוד, מוריד לי יוד, מסתדר עם העולם הבא. באמת שקראתי סיפור מדהים אתמול, על רשב"י, לפני שנה, סיפור טרי, לא צריך 500 שקל. אחד קוראים לו זליג, בחור שמאוד מאוד מתאמץ להתחתן ולא מצליח, כבר שנים. ואימא שלו נוסעת לרשב"י לפני שנה, למירון, ל"ג בעומר. והיא בדרך מתכוונת להתפלל עליו, כי יש להם מצוקה גדולה להורים. ואז היא נזכרת שכשהוא נולד, היא הבטיחה לרשב"י שיקראו לו שמעון. אז מה פתאום קוראים לו זליג, הבן שלה? צצת לבעלה, הוא גם נזכר בזה, הוא צצה לרב שלו, ואז הרב שלו אומר קודם כל שהאימא תתפלל ברשב"י, והיא תוסיף את המילה שמעון, שמעון זליג. והגבאי בשבת יבקשו ממנו לקרוא לו לתורה, לבחור, שמעון זליג. וכך עשו, הגבאי קרא לו, עלה לתורה, שמעון זליג. אחד מהמתפללים שקוראים לו זליג, הלך לגבאי, אמר לו, למה קראת לו שמעון זליג? לבחור. זה הסיפור הכתוב. אני משתדל לא להוסיף ולא לגרוע. אז הגבאי אומר, זה מה שאבא שלו ביקש. יקראו לו שמעון זלי. אז הוא הולך לאבא, אומר, למה עשית את זה? אז האבא מספר לו את הסיפור. אז הוא אומר לו, הזליג, הוא אומר, תשמע, יש לי בת, שאני מאוד מאוד הייתי רוצה כבר הרבה זמן לשדך לבן שלך. למה לא עשיתי את זה? כי לבן שלך קוראים זליג, ולי קוראים זליג. כידוע, בחוץ לארץ הקפידו על צוואת רבי יהודה החסיד, שלא מתחתנים עם שמות דומים. לא החתן עם האבא, ולא הקלה עם האמא. אבל אם עכשיו קוראים לו שמעון זליג, אפשר להתחתן, והתחתנו. נפלא. זה מה שהייתי עושה. הייתי משנה את השם, מוסיף יוד, מוריד יוד. מסתדר לו מבא, איך רשבי מעמיד אותם בניסיון כזה? הוא אומר, תיקחו, ואומר, אתם מפסידים את העולם הבא. אמר להם, ותשחק ליום האחרון. המילים האחרונות של רשבי היו, ותשחק ליום האחרון. רשבי מתואר שם כשמח ביום האחרון. הרי זה דבר מדהים. מה זה השיגעון הזה של השמחה בלג בעומר? בלג בעומר נפטר רשבי. לכאורה זה הכאב הכי גדול. והוא ציווה לשמוח, ויש כל מיני אגדות שרשבי מתגלה לאנשים עצובים בלג בעומר וגוער בהם, ואומר להם, זה היום שלי, ומה פתאום אתם עצובים? אי אפשר לשמוח. מה זה עולם הבא? רשבי אומר שתורה וארץ ישראל והעולם הבא נקנים ביסורים. לתורה וארץ ישראל יש מקורות, פסוקים ברורים כמעט. עולם הבא זה פסוק במשלי פרק ו', דרך חיים תוכחת מוסר. אין שם עולם הבא. יש מקורות לכך שלפעמים עולם הבא זה לא עולם הנשמות, זה לא אחרית הימים, אלא זה עולם הבא בתוך העולם הזה, כמו שבת, כמו שמיטה. שש שנים תזרע, שש ימים, ששת ימים תעבוד. יש משימה. אין שמיטה בלי שש לפניה. אין שבת בלי שישה ימים לפניה, ובלי שישה ימים אחריה. זה העולם הבא בתוך העולם הזה. מדגיש רש"י בפרשה שלנו. לאוכלה. שמיטה זה לא עינוי. מה זה ללא חשש שמיטה? מה האידיאל בזה? אנחנו רוצים לשמור שמיטה, לא רוצים בלי חששות. אומר רש"י, לאוכלה כן. לעבוד לא. אתה, אומר רש"י, לא בעל הבית. אתה שליח, אתה משרת. אתה כלי, אתה לא בעל הבית. בעל הבית אמר לך לעבוד שש שנים, אומר לך עכשיו תעשה הפסקה. זה העולם הבא בתוך העולם הזה. שבת אמר לנו רב שלמה אלקבץ, היא עם מקור הברכה. הוא, רב שלמה אלקבץ, היה בחבורה של רב יוסף קארו, מגדולי הדור, ואיתם עוד כמוהם. בבית כנסת, אני לא יודע לחזור על השם של העיר הזאת, בטורקיה. ליל שבועות. והם לומדים תורה. לפני כמעט 500 שנה, אולי קצת פחות. ואז מדבר קול מתוך גרונו של רבי יוסף קארו. לא הקול שלו. הנקרא המגיד, יש ספר שנקרא המגיד משרים. זה הספר שעוסק במה שהם שמעו, תודה. ומה שהם שמעו באותו לילה. זה הקול של המשנה. המשנה מדברת מתוך גרונו של רבי יוסף קארו, אומרת להם, מה אתם עושים פה? למה אתם לומדים תורה בחוץ לארץ? זה מקום טמא. השכינה היא באפר בחוץ לארץ. אתם מתקשרים לקדוש ברוך הוא? איך אתם יכולים להתקשר בחוץ לארץ? מה פירוש? 1500 שנה אנחנו שם. כבר התרגלנו. מי שקשור לקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה מתרגל למציאות עקומה. גם אם זה 1500 שנה. והם עולים לארץ. זה תחילת הסדק במחיצה של ברזל שהייתה מאז שנחרב הבית. כמה הרב ציודה היה כל כך מתאמץ על כך, שראשית התביעה לגאולה, התביעה לעלות לארץ, היא כבר מאות שנים. ומקורה בתורה ומקורה בקודש. איך זה הגיע למה שזה יהיה היום? לאלוקים פתרונים, לא ברור. זה אומר להם רשבי. העולם הבא נקנה ביסורים, כלומר, זה לא קל לחיות בעולם הזה ולהבין שכל כולו רק לבוש. והנשמה זה העיקר, זה העולם הפנימי. לא קל לאדם המודרני לשמור שבת. להפסיק מלאכות כן. אפילו נגיד שהאדם המודרני יקיים את ההלכה שלא לדבר בשבת דיבור של חול. הוא לא יכול. אז הוא אומר זה לא לשבת, זה מפני כבוד השבת. הוא אומר תפוחים במקום שקלים, הוא מתארגן. מה, על מה נדבר בשבת? אז הוא עושה כבר עלוני שבת, 90-80% מהם זה פרסומות, שאין שום קשר בינן ובין שבת. זה לא, כי האדם המודרני הוא לא יכול. אם היה ברור לאדם המודרני, שיום הנשמה בשבוע זה שבת, אז מה הוא מתעסק בדברי חול בשבת? זה סתם בזבוז זמן. אז סדר אומרת לו הלכה, אתה יודע מה? הרהור מותר לך. יש לך עסק גדול ביום ראשון, יש לך איזה מבחן פסיכומטרי ביום ראשון, יש לך איזה תביעה שאתה תובע ביום ראשון, לא משנה מה, תחשוב על זה בשבת. זה אי אפשר לעשות. יש פסוק מישעיהו, דבר דבר, אז דיבור עשו, אבל הרהור מותר. אומר מרן בשולחן ערוך, אבל אני אומר לך המלצה, אל תערער. למה? מפני שכתוב בעשר הדיברות, כך מדייקים חז"ל במחילתא, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, גם האנשים המוכשרים ביותר לא יכולים לעשות כל המלאכה שלהם שישה ימים. משהו נשאר לשבוע הבא. אז יהיה בעיניך כאילו עשוי. זו מילה מאוד חשובה בדור שלנו. המילה כאילו, כל 2-3 מילים. לא יודע מאיפה זה הגיע. לא יודע. לא יודע מה התועלת של זה. אז גם חז"ל נדבקו כבר. לא, זה לא כאילו על המלאכה. זה הבן אדם. אתה עשוי בשבת מחדש, אתה נולד מחדש. אתה עכשיו במטען. הטלפון במטען, אל תדבר איתו. זה שבת. אומר להם רשבי, אם עכשיו אתם צריכים להכריע, מה מוליד את מה בחיים? הנשמה את הגוף או הגוף את הנשמה? אז תכריעו עכשיו הנשמה. זה ותשחק ליום אחר. זה לא סותר דינרים. אתם יכולים לקחת, אבל תישארו רגע אחד בהבדל שבין נשמה לבין גוף, שבין רוח לבין כלי. רגע אחד תישארו בהבדל הזה, כל החיים שלכם נראים אחרת. לכן שנת שמיטה, לכן שנת יובל, שבתוך לוח הזמנים מפוזרות הרבה נקודות של נשמה בתוך המציאות. וכנראה תחושת הנשמה קשורה לזה שאנחנו לא בעלי הבית. וככל שהתחושה הזאת שאנחנו לא בעלי הבית היא יותר מעמיקה, ככה היכולת להבין את האיזון בין הנשמה הפנים לבין החוץ יותר גדולה. וככל שהגאווה משתלטת עליי, אני נשחק יותר בשאלה מה פנים ומה חוץ, ומה הדבר המשמעותי שהוא הנותן כוח ללבוש. במקום להיות משועבד ללבוש. אז בתוך שנת היובל התורה אומרת, זה נמצא פה, באמצע פסקה אחת. בפסוק ט'. ספרת לך 7 שבתות שנים, 7 שנים, 7 פעמים. והיו לך ימי 7 שבתות השנים, 49 שנה, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש. אין רגע כזה בכל השנה כולה, שכמעט כל עם ישראל בא לשמוע את הרגע הזה, לקראת סוף יום כיפור, יותר מאשר כל נדרה. כל עם ישראל על כל גווניו וחלקיו, על כל חילוקיו ומחנותיו. לא מובן, אין שנת יובל היום, עדיין לא רוב יושבי עליה. אז התקיעה בשופר היא סמל של משהו. אבל כנראה עם ישראל בתחושתו הפנימית שהיא הרבה יותר חזקה מהרבה תודעות ותובנות. עם ישראל בתחושתו הפנימית מבין שזה רגע שהוא שייך באמת למהותו של יום הכיפורים. איך הרגע הזה נקרא? עברתם שופר תרועה בחודש השביעי, אומרת התורה, וקידשתם את שנת החמישים שנה, שפי חלק מהמפרשים לא ברור למה זה קידשתם, כי מקרא קודש זה מה שאסור במלאכות. בשנת היובל אין הבדל בין שנת היובל לשנת שמיטה מבחינת האיסורים, אז למה נקרא שנה שאתם צריכים לקדש אותה? וקראתם דרור בארץ לכל יושבי. יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשוב. אמר לי רב צבאי אחד אתמול שלשום, שבשם נהר שלום, אני לא יודע מי זה, יובל היא שהעבדים מובלים לחזור לבתיהם. בסדר. אז קראתם דרור בארץ לעבדיה. איך קראתם דרור בארץ? לכל יושבי. ודרור אומר המדרש פה בצד שמאל, פסקה שלו, זה חירות. יום הכיפורים זה חירות. אנשים שואלים את הנביא ישעיהו, בפרק נ"ח, למה צמנו ולא ענית? אנחנו עושים כל מה שצריך לעשות, למה התפילות שלנו לא מתקבלות? אז אומר להם הנביא, אתם חושבים שעיקר הצום זה הפסקת האוכל. זה לא הנושא. זה הלבוש של יום הכיפורים. מה העיקר של יום הכיפורים? שלח רצוצים חופשי. את מי? את מה? מה זה רצוצים? אומר הנביא ישעיהו, פרוס לרעב לחמך, עניים מרודים תביא בית, כי תראה עירום וכיסיתו, ומבשרך אל תתעלם. אלה ארבעת הדברים שקובעים מה הצום צריך לחולל. ואז אומר הנביא, תעלה ארוחתך מאוד, ארוחתך בכף, איכות החיים שלך. אז מי זה הרצוצים? מה זה קראתם דרור בארץ לכל יושביה? כי על כל עבד שמשתחרר, בעצם משתחרר גם האדון שלו. העבד משתחרר מעבדותו, והאדון משתחרר מאדנותו. מגמת יום הכיפורים ליצור חירות. ואלה שמשועבדים לגאווה שלהם, הם רצוצים בעומק. מי שמתנשא על מישהו אחר בגלל צבע אורו, או מכה אותו חלילה, הוא הרצוץ, הוא הרקוב. צריך להשתחרר, יום הכיפורים משחרר, משחרר מגאווה. ואולי זה מסביר, בין היתר, למה האיסור לא תונו? זה שייך לשנת היובל. לא רק בגלל מספר שנות היובל שהשדה נמכר לפי הערך של אם הוא חוזר עוד 10 שנים, השדה חוזר עוד 10 שנים, אז מחירה יהיה פחות מאשר עוד 20 שנים. אלא חלק מהשחרור זה לא להיות משועבד לרווחים, באופן שיגרמו לי להונאת ממון, ולא להיות משועבד להתנסות רוחנית, באופן שזה יגרום לי להונאת דברים. זה קראתם דרור בארץ. זה נכון, זה לא הייתי ממליץ לכל אדם כמה שנים להגיד מי ייתן לי את המחמה לשכנו כחמור, ואז למצוא אחת כמו רחל, ואז ללכת לבית מדרש והפוך להיות רבי עקיבא. אני גם לא מבטיח לכל אחד 12,000 תלמידים כל 12 שנה. אבל א' זה אומר שגם אם שומעים משפטים כאלה, לא צריך להתייאש מהאנשים. ב' לא תמיד המשפטים האלה נאמרים מתוך שנאה. וג' שזה אולי החירות היותר גדולה. לא להתרגל למעמד. לא להיות משועבד לחיצוניות. אולי גם זה חלק מהבירור בהפטרה. הרבה שנים, פרשת באר ופרשת בחוקותיי, צמודות. ואז אנחנו לא קוראים את ירמיהו למדבט. זה ברור גדול בירמיהו למדבט. כי שם מדובר באדם נביא שהיה בבית כלא, בחצר המטרה. למה המלך שבשמו יש אותיות צדיק יא אוסר את הנביא ירמיה? כי ירמיה הוא איש אמת, על פי הרצון האלוקי. השם אמר לו, תנבא. תגיד להם שהם לא יכולים להילחם נגד הכסדים. הם לא יכולים. וזה לא יצליח. והמלך חמתו בערה בו. זה הפריע לו למה שהוא חשב, הוא שם אותו בבית כלא. בבית כלא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה כתוב פה בצד ימין, פסקה 2. מפסוק זין. ויאמר ירמיהו, היה דבר השם אליי לאמור, הנה חנמאל בן שלום דודך, בא אליך לאמור, קנה לך את שדי אשר בענתות, כי לך משפט הגאולה לקנות. וכך קורה בפועל. אומר הפסוק, ויבוא אליי חנמאל בן דודי, כי דבר השם אל חצר המטרה. ויאמר אליי, קננה את שדי אשר בענתות אשר בארץ בנימין, כי לך המשפט הירושה ולך הגאולה כן אלך. וידע כי דבר השם הוא. אומר המלבים בגאונותו, איך ירמיהו ידע שדבר השם בפיו של חנמאל? כי אם מסתכלים בפסוק זין, אז כתוב שם, בדברי אלוקים, כי לך משפט הגאולה לקנות. אבל אם מסתכלים בדברים של חנמאל, אז הוא אומר, כי לך משפט הירושה ולך הגאולה. הוא משתמש בשיקולים של רווח, לעומת חששות של אנשים אחרים לא לקנות, כי השדה יחזור. אצל ירמיהו משפט הירושה, אז השדה לא חוזר. אבל הקדוש ברוך הוא דיבר במושגים של גאולה. וזה ההמשך של חנמאל, ולך הגאולה. וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, כי לך משפט הגאולה. כלומר, המעשה הזה, שהוא בסך הכל מסחר וחתימה, ואיזה שטר על המחירה הזאת, זה משפט הגאולה. במה? זה הקדוש ברוך הוא אומר, פסוק י' פסוק ת' ו', כי כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת. מה אומר ירמיהו? השם אלוקים, הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ, וכוחך הגדול וזרועך הנטויה, לא ייפלא ממך כל דבר. בהמשך למטה, שואל ירמיהו, הנה הסוללות באו, פסוק כ"ד, והעיר ניתנה ביד הכסדים, רב, חרב, דבר. ואתה אמרת אליי, השם אלוקים, כן אליך השדה בכסף והעדדים, בשביל מה? והעיר ניתנה ביד הכסדים. ראי דבר השם אל ירמיהו לאמור, הנה אני השם אלוקי כל בשר, הממני ייפלא כל דבר. בפסוק י"ז אמר ירמיהו, לא ייפלא ממך כל דבר. אז מה התוספת של מה שהשם אומר? זה שתי משמעויות שונות. בראשון, לא ייפלא ממך דבר, אומר הנביא ירמיהו את זה כחלק מהקושייה שלו. אתה השם יודע שאנחנו הולכים לגלות. אז בשביל מה אתה עושה ככה? שאומר לי לעשות את השטר הזה וכו'. ועוד מכביד ואומר עליי, עוד יקנו בארץ הזאת שדות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ממני ייפלא כל דבר. אל תסתכל על החיצוניות. בחיצוניות יהיה חורבן. בעולם הפנימי כבר נמצאת בשורת הגאולה. היא חבויה, והיא תיתן כוחות לאלה שבאמת מתקשרים, כמו שאמר רשב"י, בקשר האמיתי עם אלוקים, היא תיתן להם כוחות להיות מצפי ישועה. אף פעם לא לוותר עליה. היפלא ממני דבר, אין במציאות דברים פנימיים שהם לא תלויים בקדוש ברוך הוא. ומשם תשאב כוחות גם ללכת לגלות וגם להאמין שאפשר לחזור וגם לפעול. כי לכאורה כל המהלך האלוקי הזה יכול להישאר בפני עצמו. תגיד, הקדוש ברוך הוא יגיד לנביא ירמיהו, עוד יקנו. אבל רואים איך שאפילו בתהליך שהוא לכאורה רק בשורה לעתיד, יש תפקיד לאדם. תפעל, תזיז את עצמך, תקנה, תחתום, תשים בכלי. נכון שכשאין נבואה זה יותר קשה להגדיר, לזהות, אבל התורה שבכתב נמצאת, הנביאים והכתובים נמצאים, הנגלה והנסתר נמצא, התורה שבעל פה, דברי חז"ל, ראשונים, אחרונים, הכל קיים. צריך רצון אמיתי להתקשר אליהם. כן. יכול להיות שהשליחות של ירמיהו הייתה להגיד את זה. ולכן הוא משתמש במילים אלה היפלא, הוא לא מערער באמונתו, אבל המענה האלוקי מברר שמעבר לשליחות של ירמיהו, יש שליחות לאומית על ישראל לאורך כל הדורות, וירמיהו עכשיו צריך לשרת אותה. הרי אדרבה, היה אפשר לחדד את זה. כי יש פה עוד נקודה שקשורה לשליחות של ירמיהו. הרי אם נשים לב לפסוקים של התיאור של ההנהגה האלוקית, פסוק י"ח, עושה חסד לאלפים, ושלם אבון אבות אל חיק בניהם אחריהם, האל הגדול והגיבור, השם צבאות שמו. שמים לב חז"ל מסכת יומא בדף ס"ט, שהמילה נורא לא נמצאת פה. אנחנו אומרים בתפילת 18, הברכה הראשונה, האל הגדול הגיבור והנורא. אנחנו אומרים את זה כי בעצם זה הפסוק בספר דברים פרק י'. זה התארים שהקדוש ברוך הוא הפקיד ביד משה רבנו. האל הגדול, הגיבור והנורא. למה השמיט ירמיהו את המילה נורא? אומרת הגמרא, ביומא בסמך תל. כי יש חורבן בית המקדש. ובתהילים נאמר נורא אלוקים ממקדשך. אז אם אין מקדש, אין נורא. לא מתגלה נורא. באופן העקרוני הזה, אם כי בשונה במילה, גם דניאל בפרק ת', שם הוא כן אומר נורא, הוא אומר גדול, אבל הוא לא אומר גיבור. שם אומרים חז"ל, שזה בגלל המצב של עם ישראל, שהנוכרים מתעללים בנו, ומקרקרים בנו, ומשבדים אותנו, ואנחנו בגלות ובחורבן, הוא לא יכול להגיד גיבור, הגבורה האלוקית לא מתגלה. ואז אומרת הגמרא, באו אנשי כנסת הגדולה, והם החזירו עטרה ליושנה. הם החזירו את המילים נורא, והחזירו את המילים גיבור, ולכן אנחנו בעצם אומרים, האל הגדול הגיבור והנורא. פה הגמרא יכלה לעצור. זה החזרה ליושנה, להחזיר את המילים. אבל הגמרא לא עושה את זה. הגמרא נכנסת לכאב של ירמיהו הנביא ולכאב של דניאל. הגמרא אומרת, לגבי המילה נורא, עד רבה אומרים אשר כנסת לגדולה. זה נוראותיו, איך כבשה אחת יכולה לחיות בין 70 זאבים. האדרבה הזה, זה החידוש של כנסת גדולה. הם לא דילגו על ההתעלמות של ירמיהו ושל דניאל. הם אמרו גיבור, אדרבה, זה גבורתיו שמעריך אף לרשעים. אתה שואל, איך יכול להיות שקדוש ברוך הוא מחזיק על נשיאותו את אובמה? איך זה יכול להיות? והשם אומר לך, טוב שאני לא מפקיד בידך את ניהול העולם. זה טוב. יש לי חשבון. זה נקרא כובש את רצונו. אפילו לפי גרסאות מסוימות כובש את יצרו על ההנהגה האלוקית. זה בכלל, איך אפשר להגיד את זה? אמרו אנשי כנסת גדולה, אדרמה. זה נקרא להחזיר עטרה ליושנה. אתה אומר היום, האל הגדול הגיבור והנורא, כמו שאמר משה רבנו, בלי הכאב של ירמיהו, בלי הכאב של דניאל, בלי האדרבה של אנשי כנסת הגדולה, אז אמרת מילים. מה יכולת להגיד גם מילים אחרות? שואלת הגמרא, ורבנן, כלומר, ירמיהו ודניאל, איכי אקרא תקנת דתיקן משה? אם בתורת משה, בתורת אלוקים חיים, כתוב, האל הגדול הגיבור בנורא, איך הם משמיטים נורא? איך הם משמיטים גיבור? עונה הגמרא, יודעים היו שאלוקיהם אמיתי הוא. לפיכך לא כזבו בו. מה פירוש? אומר רש"י, האל הגדול הגיבור והנורא, בספר דברים פרק י' ממשיך, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. עכשיו אתה ירמיהו, חרב את המקדש. שליחותך מהי? להגן במרכאות על התארים האלוקיים ולהמשיך להגיד נורא, או תפחידך ושליחותך, וזה נקרא לא כזבו בו, להשמיט את התואר נורא. כדי לומר לאומה ולאלוקים ולעולם כולו, חסר לנו בצד של הופעת נורא אלוקים במקדשך. לפיכך לא כזבו, זה דניאל. הרבה יותר אמיתי לבטא מה אתה מבין בשליחותך מול הצורך להגן על התואר. זה ירמיהו ודניאל. עובדה שאנשי כנסת גדולה עשו תנועת אדרבה, תנועה של גילוי יותר עומק בתארים עצמם, שלכן לא צריך לוותר עליהם. זה לא אומר שכל אחד היום הוא כמו ירמיהו הנביא, למרות שיש כאלה שמרגישים כך, וגם לא כל אחד הוא דניאל. ואז באמת זאת שאלת השליחות. השליחותו של ירמיהו הייתה לשאול היפלה, תוך שהוא מניח את זה. הוא מניח שהקדוש ברוך הוא יודע. אבל הוא אומר, הפער בין המציאות הנוכחית שהכסדים עוד מעט כובשים ומחריבים את העיר, לבין המעשה הזה הוא כל כך גדול, אז בשביל מה לעשות אותו? זה תפקידו. ותפקיד הענקה האלוקית לומר, היפלה ממני כל דבר, כי אם הנקודה הפנימית שאתה הנביא לא מכיל אותה, ואין תפקידך להכיל אותה, נמצא דבר השם שהוא מבשר הגאולה, וזה שליחותך. זה שליחותך באמת. לכן אל תעצור ביפלה שלך, שפירושו היה אתה יודע את העתיד. סליחה, אלא תעלה, לא ייפלה, שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא מחולל את המציאות. הוא זורע בה את גרעיני הפנימיים, ומתוכם הוא מצמיח את המציאות. ונכון, שבמציאות יש טעות אופטית, כי 2000 שנה אנחנו לא בבית. זה הפלא הגדול של רבי יוסף קארו ושל רבי שלמה אלקבץ. זה הפלא הגדול של הארי, לזהות לפני 450 שנה, איפה מהלך הגאולה. הלוואי נזכה להיות משרתות ומשרתים, בענווה, בשמחה, חופשיים, קוראים דרור לכל גאוותנו. בשורות טובות.